ברוכים הבאים לסדרת השורטקסטים, שהם בעצם סיפורים מהבלוג שכל כך אהבתם. אילן התגרש לראשונה אחרי 5 שנות נישואים. לא ידעו אם היו אלה גירושים קשים או שהסתיימו בהסכם, ולא ידעו מי יזם אותם. דבר אחד בטוח, אילן יצא שרוט מהגירושים האלה. את עדי, שהייתה רווקה בת 30, הוא הכיר באיזו אפליקציה. היא לא ממש רצתה להכיר גרוש ואהב לילדה בת 5, אבל יופיו ושנינותו עברו את המחסום הווירטואלי הראשוני, וכבר בדייט הראשון היה ברור שזה זה, וואלה. למרות שאילן בכלל לא טעם את הרשימה של הדרישות שלה, הוא כבש את ליבה ומחק ממנו רשימה דרושות שהיא ערכה לעצמה. עדי דווקא טעמה לחלוטין את רשימות הדרישה של אילן. היא הייתה צעירה ממנו בעשור, היא הייתה יפה, חכמה, מלאת אהבה גם אליו וגם לביתו, ועשויה בדיוק מהחומר האמפתי שהוא היה זקוק לו. הוא התכוון להציע לנישואים, והוא גם ידע שהיא תסכים. הייתה ביניהם אהבה ומשיכה מטורפת, ולשניהם היה ברור שזה זה, שזה רציני. אבל בליבו פנימה, אילן גם ידע שבמוקדם ובמאוחר עדי תעזוב. גם היא תלך כשהיא תגלה מי הוא באמת וכמה שחורה נשמתו. ולכן מיד אחרי שהוא הציע לנישואים והיא אמרה כן, הוא דרש שיחתמו לסכם המון של הפרדה מוחלטת, שלפיו כל אחד מהם היה ויהיה הבעלים של הרכוש שלו, ורק רכוש שרשום על שם שניהם יהיה משותף. בהסכם אילן דאג מפורשות להגן על הזכויות הסוציאליות העתידיות שלו, ולהוסיף סעיף שקובע שאוסף בקבוקי היין שלו, כפי שהוא כעת וכפי שיהיה בעתיד, יישאר בבעלותו. אילן היה איש של יין. הוא ידע והכיר יינות, והיה לו מקרר יינות שהכיל מעל 100 יינות, והוא רכש יינות מיוחדים, ואהב לפתוח בקבוק ולספר את הסיפור שלו, ולהסביר מה זה הענבים, ובאיזה חבית היין התיישן, ואילו ריחות ואילו טעמים גלומים בו. הידע הזה ואהבת היין היו חלק מהדברים ששבו את ליבה של עדי וגרמו לה להתאהב בגבר המקסים, השרמנטי והמעניין הזה. ועם השנים תחביב היין הלך ותפס מקום גדול יותר בעולמו של אילן, עד שהיו ימים שעדי חשבה שהוא אוהב את היינות שלו יותר מאשר אותה. אחד השיאים היה כשהוא לא הצטרף אליה לבדיקת האולטרסאונד בהיריון הראשון. זו שעתידה הייתה לגלות להם את מין התינוק, כי הייתה מכירת יין מיוחדת שהוא לא הסכים לפספס. עדי לא יכלה להאמין שהוא רציני, ושהוא אשכרה לא מתכוון לבוא איתה לבדיקת אולטרסאונד בגלל המכירת יין. אבל אילן ממש כעס עליה ולא הבין למה היא לא מסכימה לדחות את הבדיקה בשבוע, ומה קרה, מה כל כך דחוף כולה בדיקת אולטרסאונד. ובשביל להסביר לה שההתנהגות שלה לא מקובלת עליו, הוא הפסיק לדבר איתה. הוא לא אמר בהצלחה בבדיקה, הוא לא שאל מילה על התוצאות וגם לא מה מן הילוד. הוא חזר באותו יום מאוחר מאוד, ולמחרת כשעדי שאלה, תגיד, אתה לא שואל מה היה בבדיקה ואם יש לנו בן או בת? הוא סובב את הראש והוא לא ענה. זה היה דגל אדום ענק, אבל עדי התעלמה ממנו. היא התעלמה גם מדגלים אדומים נוספים, הוא לא פרגן לה, הוא נהג לזרוק לה הערות מקטינות ומזלזלות, הוא נהג לחכות את הדרך שהיא אוכלת, ולהעיר לה שהיא עלתה במשקל, הוא חטף את כפי זעם שהסתיימו בטיפולי שתיקה מאוד ארוכים, והוא גם נקט באלימות כלכלית. היה לו חשבון שלו, עם חסכונות שהיו רק שלו, לפי ההסכם המון, ובחשבון הזה הוא לא נגע. לחשבון המשותף שלהם הוא הפקיד את המשכורת שלו והיא הפקידה את המשכורת שלה, אבל רק הוא ניהל את החשבון. בהתחלה היא ניסתה להתנגד, אבל היא ידעה שאי אפשר לריב על הכל, והיא בחרה לתת לו את השליטה הכלכלית על מה שהוא הייתה צריכה לוותר. וחוץ מזה הוא הצליח לשכנע אותה שהוא מבין בכסף יותר ממנה, ושלמען עתידם עדיף, ממש עדיף שהוא ינהל את החשבון. עד מהרה הם רכשו דירה יחד והביאו 2 בנות לעולם, אבל אילן מעולם לא טיפל בהם. גם בביתו מנישואיו הראשונים הוא כמעט לא טיפל. היה ברור שזה התפקיד של עדי. במקום להעריך אותה, הוא היה מרושע. מצד אחד הוא אמר שהיא אימא גרועה ושהיא חולת נפש, אבל מצד שני הוא ממש ממש סירב לסייע בטיפול בבנות. ואיך האימא הגרועה וחולת הנפש אמורה לטפל לבד בשלושת הבנות שלו? אל תחפשו היגיון בהתעללות נרקסיסטית, תאמינו לי, לא תמצאו. וכשהבנות בכו, או כשהיא הייתה ממש מתוסכלת וצעקה את תסכולה, הוא הוציא את הטלפון וצילם אותה. הוא צילם אותה בווידאו, והוא אמר, אני מתעד את זה שאת חולת נפש. והייתה לו ספרייה שלמה של סרטוני וידאו, שמתעדים אותה נשברת או צועקת, אבל לא מתעדים את ההתעללות שלו בה. וזה הכי הפחיד אותה בעולם, הסרטונים שלו. עדי לא ידע שספריית סרטונים כזו היא חלק כמעט מכל מערכת יחסים רעילה. היא לא ידעה שלא רק לאילן יש ספריית סרטונים שלה, אלא שיש עוד הרבה זוגות שמצלמים ומקליטים זה את זו ושומרים לעצרה. יש סבורים שסרטוני הוידאו האלה ישמשו אותם כנשק להפחיד ולאיים, ויש שמקליטים כדי לתעד התעללות, כדי לא לשכוח אותה, כדי להוכיח לעצמם שזה באמת קרה כאשר מגיע שלב ההכחשה והגזלייטינג. בשני המקרים, הסרטונים האלה מעידים על מערכת זוגית רעועה מאוד ורעילה מאוד. ואילן קלט שהסרטונים מלחיצים את עדי, והפחד הזה שניבט לה מהעיניים גרם לו עונג. הוא למד ללחוץ לה על הכפתורים הנכונים ולהביא אותה למצוקה, ואז כשהיא נשברה, הטלפון נשלף והוא התחיל לצלם. לא תמיד היא ראתה שהוא מצלם. יותר מכל, הוא היה נהנה לראות את המבט המבוהל שלה כשהיא קלטה אותו מצלם. אבל היו גם רגעים יפים של טיולים משפחתיים, של ערבי יין עם חברים בהם אילן היה במיטבו והקסים את כולם, של נסיעות לטיולי יקבים באירופה ולינה בטירות ישנות כשההורים שלה נשארו עם הילדים, עם הילדות, של חיבוקים וכשהוא אמר לה שהיא האישה הכי מדהימה בעולם והכי מדהימה שהוא היה יכול לקבל. אבל אחרי 8 שנות נישואים, הרגעים היפים האלה הלכו והפכו לנדירים יותר ויותר, והתקיפי הזעם הלכו ותחפו. אילן היה מאוד עצבני. הוא דיבר על זה שאין כסף. הוא שלח אותה כל חודשיים לחתום בבנק על הלוואות, וכשהשאלה הוא אמר שזה בשביל לסדר את היתרה, ושלא תדאג, ושהוא בסוף בסך הכל ממחזר הלוואות קודמות, וידע שגם אין טעם להתנגד, וגם מוטב לציית לו ולא לשאול יותר מדי שאלות. אבל היה רק דבר אחד שנראה לה מוזר. הוא קנה עוד ועוד יינות. היו להם כבר 4 מקררי יין, והוא הפך לאובססיבי יותר ויותר, ושתה מדי ערב בקבוק יין שלם יחד עם ג'וינט שהפך להרגל, וקנה עוד ועוד יינות, ולא נגע בה כבר חודשים ארוכים, ולא היה לה אכפת, ונפער ביניהם ריחוק. והיה את היום הזה, שהילדה הייתה חולה עם חום גבוה, ועדי הייתה חייבת להיות בישיבה דחופה בעבודה. ואימא שלה לא יכלה לבוא. היא התחננה לאילן שישאר עם הילדה חצי יום. הוא הביט בה בקור ובאדישות ואמר לה, מה אני נראה לך, הפיליפיני שלך? איזה אימא עוזבת ילדה עם חום והולכת לעבודה. ועדי השתגעה וצעקה עליו, אתה הפיליפיני שלי? אני הפיליפינית שלך בבית הזה. אפילו את המאפרות עם הג'וינטים שלך אתה לא מרוקן. אני עושה הכל, הכל, אתה אבא של שבת וגם זה בקושי. ואתה עוד אומר שאני אמא גרועה וחולת נפש. אני אתגרש ממך ואתה לא תראה בכלל את הילדות. זו הייתה הפעם הראשונה שהיא אמרה את המילים, אני אתגרש ממך. המחשבה הזו חלפה לה לא מעט בראש בשנה האחרונה, אבל היא מעולם לא הוציאה את המילים האלו מפיה. התגובה של אילן הייתה מיידית ומרושעת. את? את תתגרשי ממני? אין בעיה, הילדות נשארות איתי. אני אוכיח שאת חולת נפש ואני אקח לך אותם. יש לי הוכחות, את יודעת, וגם הבית את יכולה לשכוח. אני אמכור אותו ואני אחסה את כל החובות ואת תחזרי לגור אצל ההורים שלך בפתח תקווה, הבנת? מכאן נפתח טיפול שתיקה ארוך במיוחד, וכדי להתמודד עם כובד השתיקה שהונח על הבית, עדי התחילה בטיפול. קצרה היריעה מלתאר את הדרך שעדי עברה בתוך הטיפול, שהתחיל בפחד עצום ועד ההבנה שהיא לא מוכנה לחיות ככה יותר. כשהגיעה אלינו למשרד וסיפרה על ההתנהלות, ביקשתי שתוציא את דפי החשבון ואישורי היתרות. לא היה לה שמת של מושג מה קורה בחשבון המשותף, אבל אני ידעתי שמשהו מסתתר מאחורי האיומים שלו למכור את הבית ולהחזיר חובות. מה מסתבר? אילן קנה בקבוקי יין בכמויות ובסכומים מטורפים. בשביל לממן את השיגעון הזה, הוא לקח עוד ועוד הלוואות מהחשבון המשותף. עדי, אני לא יודעת אם אתם זוכרים, חתמה על ההלוואות האלה, ולכן יהיה לה מאוד קשה לטעון שהיא לא שותפה לחובות. הבעיה הייתה שלפי הסכם הממון, אוסף העיינות היקר והענק שייך רק לאילן. אלא שהכסף לא עניין את עדי, היא חששה רק ממאבק משמורת. אילן ידרוש משמורת מלאה, היא חזרה ואמרה. ואני הרגעתי אותה ואמרתי לה שזה לא יקרה, ויש סיכוי שהוא בכלל לא יהיה מעוניין בהסדרי שיהיה שוויונים. אבל עד לתחילת המסע ומתן, הצעתי לה שתנסה להציע לו לחלוק את השיעה עם הבנות. בוא, קח אותם. אתה רוצה משמורת? לא, קח אותם. הוא כמובן סירב, אנחנו עדיין חיים באותו בית, אני לא מתכוון לשנות כלום, הייתה התשובה הצפויה שלו. ניסיון לנהל מסע ומתן ולהגיע עם אילן להסכם גירושים הוגן, עלה בתור. הוא התעקש שהבית ימכר, ושמהתמורה שלו הם יחזירו גם את המשכנתה, וגם את כל ההלוואות שהוא לקח באובססיביות בשביל לרכוש בקבוקי יין, והוא סירב לשלם מזונות מצד אחד, אבל גם סירב להתחייב להסדרי שהות כלשהם, וטען שהוא יבוא מתי שבא לו. ובינתיים בבית היה סיוט. אז הגשנו תביעות, לא היה טעם להמשיך לנהל מסע ומתן חסר תכלית. בתביעת הרכוש טענו שאילן צריך להחזיר את ההלוואות שנלקחו לצורך רכישת העינות. לא היה קל להוכיח את הקורלציה בין ההלוואות לעינות, אבל פירוט כרטיסי האשראי נתן תמונה מטרידה על הסכומים שאילן הוציא לצורך רכישת יין, ואז היה ברור שההלוואות הם בגלל זה. לחילופין ביקשנו לקבוע שכל העינות שנרכשו לאחר הניסויים הם משותפים בגלל שהם נרכשו מהחשבון המשותף. בנוסף, עתרנו למנות מעריך שווי שיעריך את שווי העינות. בתביעה בעניין הבנות דרשנו לקבוע אחריות הורית משותפת ולקבוע הסדרי שירות מחייבים. ובתביעת המזונות ביקשנו להתחשב בחשבונות הנפרדים שלו ובאוסף בקבוקי היין. כבר בדיון הראשון השופט הביע דעתו גם על פרשת היין והלוואות ואמר שעינות שנרכשו מהחשבון המשותף הם משותפים וגם שחייבים לקבוע הסדרי שירות, אין דבר כזה, אני אבוא מתי שאני רוצה. אילן הבין שהעינות בסכנה. זאת הייתה נקודת המפנה ומכאן הצלחנו לנהל מסע ומתן הרבה יותר הגיוני. זה נמשך חצי שנה אבל השבוע חתמנו על הסכם גירושים שיאושר בשבוע הבא. ועדי כבר במקום אחר, אין בה טיפת פחד מהחיים בלעדיו, היא מאושרת מההסכם, למרות שהיא עשתה פשרות, והיא כבר שאלה אם יש לנו מישהו להכיר לה. השבוע הגיעה למשרד ערכת קוקטיילים מאדים, כרטיס ברכה. לאורחות הדין האהובות שלי, אני לא שותה יין יותר, אתם בטח מבינות למה. אז שולחת לכם ערכת קוקטיילים להרים כוסית לכבוד סיום התיק. לחיים.